עמוד שני בני אהרון, למה אפשר להגיד את כל הפרשה של כהן גדול, מין עבודת כהן גדול ביום הכיפורים, למה הוא מקדים את ההקדמה הזאת? אומר רש"י, מה תלמוד לומר? היה רבי אלעזר בן עזריה מושלו משל לחולה שנכנס אצלו רופא. אמר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב. למה? כי אם תשכב, תהיה חולה. אם זאת אומרת, יש שתי דברים קרים ותשכב במקום תחוב, תהיה חולה. בא אחר, רופא אחר בא, ואמר לו, אל תאכל צונן ואל תשכב בתחב, שלא תמות כדרך שמת פלוני בגלל שהוא ככה התנהג. זה האחרון, זרזו יותר מן הראשון. וכך נאמר, אחרי מות שני בני אהרון. מה הבעיה? אנחנו הולכים לעסוק בעבודת הכהן הגדול בקודש הקודשים. למקום הזה לא נכנסים, זה לא מקום רגיל. זה מקום שרק פעם בשנה ביום הכיפורים נכנסים אליו. ולכן הוא אומר, תראה, כבר מישהו עבד, עשה תקדים, יש תקדים שמישהו לא נהג כשורה במקום הזה, הוא מת. אתה תיזהר מאוד, תתנהג. כמו שהנה, דוגמה, הנה, מי מת? הילדים שלו מתו בעניין הזה. אני רוצה להסביר מדוע גם. קודש הקודשים, אמר, בבית המקדש, הוא משול לכור אטומי, לליבה של כור האטומי. לליבה. עכשיו, מי שמפעיל את הליבה, אני לא מתמצא בזה, אבל אני מניח שיש שם מכשור כזה ואחר, אתה לוחץ על כפתורים, משהו, מחשבים. אני מניח ככה. עכשיו, מי שעובד בדברים האלה, הוא צריך להיזהר לו, מה אתם אומרים? אם הוא עושה טעות, נותן פקודה במקום פקודה כזאת, פקודה אחרת, מה יקרה? צ'רנוביל! מה זה צ'רנוביל? זה מושג שזה כור אטומי התפוצץ ברוסיה, באוקראינה, באוקראינה. כן, התפוצץ וגרם ממש אסון נורא, אסון עצום, כן. למה? כי עשו טעויות שם כנראה, משהו כנראה. אז התוצאה התפוצצות. סליחה שאני אומר, הכהן הגדול, שהיה זה קודש הקודשים, זה כאילו מפעיל את הליבה של הכור האטומי. תיזהר, תיזהר, תיזהר שם. שם, אם לא מתנהגים כראוי, צ'יק, מתים. ובאמת, בבית שני, שהיו כהנים מושחתים, שקנו את הכהונה בתמורת שוחד, כהונה גדולה, כן? אז הם מתו, באותו, הם נכנסים מקודש הקודשים, הם מתים. וחז"ל אומרים שהתקשרו להם שרשרת של ברזל לרגליים, כי אי אפשר להוציא אותם משם, למשוך אותם. זאת אומרת, רואים שעבודת הכהן הגדול זה מקום שמאוד מאוד מאוד צריך להיזהר בו. לא לעשות טעויות ושטויות או דברים מהסוג הזה. זה מה שרש"י רוצה להגיד. יש כבר תקדים. הבנים שלך מתו בגלל שלא עבדו כמו שצריך. אז זה דבר אחד. ויאמר השם אל משה, דבר אל אהרון ואל אחיך, ואל יבוא. מדוע שלא ימות כדרך שמתו בניו? כן, זה. הוא לא ימות שאם בא, הוא מת. כי בענן אראה, כי תמיד אני נראה שם עם עמוד ענני. זה הענן הקטורת הכוונה. ולפי שגילוי שכינתי שם, יזהר שלא ירגיל לבוא, זה פשוטו. זה לא יתרגל, כי מקום גילוי השכינה צריך הכנות, צריך לדייק, צריך להשתדל. אחרת זה חס ושלום, יכול להתפוצץ. ומדרשו לא יבוא כי אם בענן הקטורת. ביום הכיפורים, זה הזמן, למה דווקא הקטורת, הקטורת, היא מחפרת על הכל. כן. זה הופך, הקטורת, יש שם כמה סמנים, אחד מהם זה חלבונה. חלבונה זה כנגד רשעים. והקטורת, הסגולה של הקטורת, זה להפוך את הכל לטובה. קטורת זה ריח טוב, רוח טובה. אפילו הרשעים, הם בקטורת, הקטורת הופכת אותם מרשעים לצדיקים למטה. תלו אותי איך, אני לא יודע, אבל זה יודע.
זה גם מחפר על העבודות בין האדם לחברו, או רק בין אדם למקום?
הבין אדם לחברו לא. כתוב, אין יום הכיפורים מחפר, אלא בין אדם למקום. בין אדם לחברו, אדם גזל ממישהו. הוא צריך ללכת להחזיר לו, הוא לא יכול להגיד, יש לי קטורת, אני יכול... כל יום ילך לשדות בנק ויגיד, יש לי קטורת. תודה. אנחנו במשניות, פרק ח' בפסחים. כתוב בפסחים, פרק ח'. משנה ב'. כן. הנושא כאן זה לגבי קורבן פסח, אדם צריך לדעת על איזה קורבן, לכוון על איזה קורבן, כן, הוא משך. הוא אומר לעבדו, יש אדון, יש לו אבן, הוא אומר, הלך תשחוט לי את הפסח. בשביל השם שלי, בשבילי, כן. אבל מה, קרה כאן משהו שהוא מסופק בעניין, במה? בוא נראה. הוא אומר לעבדו, צא ושחוט עליי את הפסח. שחט גדי יאכל. שחט תלה יאכל. שחט גדי ותלה יאכל מן הראשון. עכשיו, בעל הבית, האדון של העבד הזה, נניח הוא רגיל תמיד לשחוט תלה. תלה זה של כבש, כן? וגדי זה של עז. אפשר לעשות קורבן פסח או מזה או מזה. או עז או, 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 או תלה. והוא הבא ושחט, הבעל הבית רגיל, תמיד נניח תלה. והוא שחט גדי במקום תלה. אם זה תופס או לא תופס, אז זה דנה המשנה. בוא נראה. אומר לעבדו, צא ושחוט עליי את הפסח, ולא פירש לו עם כבש, עם גדי עזים ישחט. לא אמר לו. הוא אומר, תשחוט עליי את הפסח. לא אמר לו איזה מין... איזו כבש. שהרי נאמר בפסח, מן הכבשים ומן העזים תיקחו, גם זה וגם זה, אפשר לקחת. או זה או זה, סליחה. שחט גדי עזים, יאכל רבו ממנו. אף על פי שרגיל היה בכל שנה לשחוט תלה, שחט תלה, כבש ואכל, אף על פי שנוהג הוא לשחוט גדי, כל שנה הועיל ולא פירש לעבדו מה לשחוט, שמח, על כל מה שישחוט, אומר, לא אמרתי לו מה ישחוט, מה שישחוט זה טוב, יכול להיות קורבן פסח. שחט גדי ותלה. והעבד אומר, רגע, אני לא יודע מה בעלי, מה האדון שלי רוצה. מה שבטוח, בטוח, מה אני אעשה? אני אשחט שניהם, מה הדין של השחיטה הזאת? והרי אין אדם נמנע שני פסחים כאחד, יש כלל גדול. אתה לא יכול להימנות, זאת אומרת, אתה לא יכול להגיד, אני גם על הפסח של זה וגם על הפסח של זה. אתה יכול להימנות רק על פסח אחד. אז כאן יש לו כבר גדי וכבש. אז מה קורה? מה יכול להימנות? או על זה או על זה. כן? יאכל מן הראשון, מה ששחט הראשון. והשני ישרף. זה קורבן שהוא לא ראוי, אז הוא שרף. בגמרא מבואר, אחת זו לא נאמרה, אלא במלך ומלכה. מה היה הסיפור עם המלך ומלכה? אבל בשם בני האדם הדין הוא ששניהם יסרפו, גם זה וגם זה. שכן מובן בראית המעשה במלך ומלכה שאמרו לעבדיהם, צאו ושחטו עלינו את הפסח. ויצאו ושחטו עליהם שני פסחים. באו ושאלו את המלך, אמר להם, לכו ושאלו את המלכה. באו ושאלו את המלכה, אמרה להם, לכו ושאלו את רבן גמליאל. באו ושאלו את רבן גמליאל, אמר להם, מלכה ומלך שדעתם קלה עליהם, יאכלו מן הראשון. אנחנו לא נאכל לא מן הראשון ולא מן השני. עכשיו הוא מסביר כאן את הטעם, למה הם אמרו כך? טעם שרבן גמליאל, מלך ומלכה שדעתם קלה עליהם, כמו שאומרים היום, ללחוץ על ההדק. מהיר ללחוץ על ההדק. אין דבר, מלך היום, אז, אם אתה לא עושה את רצונו, מוות. אז הוא אומר, הוא בא לשאול, מה אתם אומרים? מה, תעשו מהר מהר לפני שהוא, יהרוג אתכם. זה מה שהוא אומר כאן. נאמרו שני פירושים, רש"י מפרש תומכים על העבדים, ואינו מקפידים על סעודתם. עם גדיים, תלעים, זה לגבי מלך ומלכה. לפיכך החלו מן הראשון, שכיוון שאין הקפדה, יצאו בראשון, זה חובתם. והשני לחינם ישחט. כן? אבל שאר בני האדם לא אומר, כן? אבל שאר בני האדם מקפידים לא יאכלו לא מן הראשון, לא מן השני. כמלן, אין נמנים על שני הפסחים כאחד, לאכול איזה מהם שירצה. שאין ברירה, כשרוצה לאכול מן הראשון, אנו אומרים, שמה בשעת שחיטה לא הייתה דעתו עליו. והרמב״ם לעומת זה כותב, משום שלום מלכות, כלומר, שאם נאמר למלך שלא יאכל כלל, יכעס על עבדו, הרי כאן במקרה רגיל, לא זה וזה לא זה, אז אם יגידו, לא, לא אל תאכל, מה הוא יעשה? יתרגל, מה הוא יתרגל? יהרוג. לכן, זה אומר הרמב״ם. שמה יכעס על החכמים שאמרו שלא יאכל כלל משום שאין ברירה, שיעלה על דעתו של מלך שיש ברירה מן הדין, אלא רק מתו אמור כן. לכן אמרו ששוחט הראשון. כן.
זאת אומרת שאם העבד שוחט גם את
הגדי
וגם את
התלה,
אם זה מלך או מלכה, יצאו
מלכות. כן, כן, משום שלום מלכות, לפי רמב״ם.
אבל אם זה...
לא, אם לא, שורפים את שניהם.
שורפים את שניהם ולא יצאו מלכות. צריך עוד פעם לשחוט.
נכון. לא, דוחים אותו לפסח שני. שכח מה שאמר לו רבו. הוא הלך להביא את הגדי. מה הוא אמר לי? גדי? תלה? לא זוכר. כן. כיצד יעשה? שחט תלה וגדי, ויאמר, אם גדי אמר לי רבי, גדי שלו ותלה שלי. אני מחלקים את הזו. ואם תלה אמר לי רבי, תלה שלו וגדי שלי. אז זה כאן פותר את הבעיה בצורה פשוטה. אז באמת, אז יכול להיות הזה שישחוט את זה, זה, זה לזה. אבל שכח רבו מה אמר לו. כן? הרב, האדון, רבו זה האדון. הוא לא זוכר מה אמרתי לו, גדי או תלה, מה הדין? שניהם יצאו לבית השריפה ופטורים מלעשות פסח שני. ונראה למה, הוא אומר, שכח רבו מה אמרו, לאחר ששחט העבד את שניהם, על התנאי האמור, בא ושאל את רבו מה אמר לו לשחוט, אבל גם הוא שכח. שניהם יצאו לבית השריפה, שניהם יישרפו, כלומר, לאחר שתועבר צורתם, ב-16 בניסן, ופטורים מלעשות פסח שני. גמרא אמרו, לא שנו שפטורים פסח שני, אלא ששכח רבו אחר זריקת דמם של הגדי והתלה, שהואיל ושעת הזריקה אפשר לברר לשם מי נזרק דמו של כל אחד. מצד שחיטתו, זריקתו כראוי, שבשעת הזריקה ראוי היה לאכילה. אבל אם שכח רבו לפני זריקת הדם, הואיל בשעת הזריקה לא היה ראוי לאכילה, חיובים הם, חייבים הם לעשות פסח שני. וכן פסק הרמב״ם. מה? הרי התהליך הקרבת הקורבן, שחיטה, קבלת אדם, הולכת אדם וזריקת אדם. אז הוא אומר, דבר אחד שמתחלק לארבעה חלקים. אז הוא אומר, אם זה לפני זריקת אדם, אז זה לא זה ולא זה. זאת אומרת, זה לא שייך, הוא שכח. אז הבעל הבית שכח, אז לא יודעים מה זה, אוקיי, זה סוטלה. אני חושב שכך, הוא אומר, נשרף. אבל אחרי זריקת הדם, אני כבר קורבן, אני כבר קורבן, אז שישאר על הראשון, הוא לא אומר, אבל כבר לא, אז רגע, אחרי זריקת הדם, הזריקה היא כראוי, כן? כן, הזריקה היא כבר כראוי. כן.
אפשר בשעת הזריקה?
כן. כן, אז כאילו, אז כאילו, אולי, מתי פסח שני מקריבים? או שהאדם תמה, או שהוא בדרך רחוקה. אבל כאן כבר, הרי כבר הקריב קורבן, לא היה כראוי. אז כולו שייך לו כפסח שני. לכן הוא אומר שלי. טוב, אנחנו באורות, דף צדיק, סמך א', חמדת התורה משתלבת מלשון להבה בהכרה פנימית, מתחיל האדם לחוש את הערג הגדול של כל אות ונקודה, של כל רעיון ותוכן, של כל ידיעה וסברה, של כל ניד רוחני, של כל זעזוע שכלי והרגשי מקרוב וכללי עד רחוק ופרטי, מדברים אציליים ורוחניים ומוסריים על פי הפרצופיות הגלויה שלהם, עד דברים מעשיים, חומריים, חיוביים, נראים כמטילי אימה מכריחים. ואם זה מסובכים ומלאי עניין והתרחה שכלית גדולה, כולם יחד מוכרחים מהם בהכרת קודש עליונה, שתמימות האמונה שבחיבת התורה היא מוצאת את רוממות המיטה וגדולת שירתה לדברים חיים וקיימים, ששטיפי חיים מזיזים מלאי חמדה, ששון ויפה עוברים בהם, מלאים אותם ומתק אין קץ משום מתיקות, מורגש בחיך ההוגה. וחיכך כן היין, כן הטוב, כי יין הטוב ההולך לדודי למשריר דובר שפתי שנים, מה יפית ומה נעמת אהבה בתענוגים. טוב, אומר כאן המילה חמדה, אהבה. כשאדם יש לו אהבת תורה, אני לא יודע מה היה לכם פעם אהבת תורה, היה לכם פעם, אהבת תורה זה כמו שיש חולי אהבה. אדם שהוא כל כך אוהב תורה, שהוא לא מפסיק ללמוד. אם אתה מפסיק ללמוד, זה כמו דג בלי מים, הוא מת. כן, זה נקרא אהבת תורה. אומר, אז כשאדם יש לו חמדה כזאת, מכל פרט, מכל דבר הוא לומד, מאיר לו, כל דבר מאיר, האותיות, המשפטים, האנשים, העולם, המשברים, כל דבר הוא רואה, הוא רואה את אור השם בכל דבר. זה מדרגה אחת. מפעמת היא החיבה, שוב פעם, חיבה זה גם אהבה, ומתחדשת היא גלי גלים הומים, המון כנורות ונבלים, הנימים נועם שיח סודם, מעומק נשמת, נשמה, נשמת האומה, מרוממות נשמת האדם המרכזה בקרבה, מרוחב נשמת כל היקום, מרוממות נשמת האדם המרכזה בקרבה, מרוחב נשמת כל היקום, כל היש בנקודת ציון הפנימית מקור התענוג, משולל כל תוכן ותואר מוגדר, משם מן הכל הומה וסוער המון גלגלי חיים, רועשים המתיקים, המתיקים, סוד שיח קודש. טוב, בקיצור, אם אני מבין את זה נכון, אומר, בכלל כשיש אהבה, רואים דברים אחרת. ואם אדם שיש לו אהבה, אומר, איך הייתי עד היום? כאילו כל מה שהיה הוא לא שווה לעומת מה שהיה. כאן מדבר על אהבת תורה, כן? הוא פתאום אומר, הכל מהיר לו, הכל מתוק, הכל טוב. זה החיבה והחמדה שיש לו מהתורה. העולם הוא אור לגמרי אחר. נשמת האומה החיה והמקורית, הרעננה והעשירה, הנשמה רוממת הרוח, רבויית העדן, עיני מוצגה לפנינו בשלל צבעי יפעת כליל חמדתה, ערגה הרגה לך לנפשי. ליבי ובשרי רננו אל אל חי, כמו חלב ודשן תשבע נפשי, ושפתי רננות יעלל פי, שפתי רננות יעלל פי. מתגלה התורה בכליל עודה, אל הדור הרענן מלא כוח הלומים, והציפייה הולכת ומפעמת על דלתי נשמתו הגאוינה, הגאוינה, עוד לא הסירה מעליה את סעיף סתרה, מולפת היא בת שמיים חמודה זו. אבל קרני עודה כבר חודרים מבעד הסעיף, מעלים הם את פינות חיינו, נוגע ואור חיים, מזלת היא כבר תללי חיים, על תוכיות הנשמות המקיצות לתחייה. תורת ארץ ישראל הולכת ונאורה, יחד עם תחיית הבניין, העבודה הפרודוקטיבית וההכרה העצמית מתאחדים ביחד. יישר כוח. אני לא הבנתי כמעט שום דבר, אבל הוא אומר שיש כאן אהבה, הכל נראה אחרת. התורה, החיים, הארץ, אנשים. אהבת תורה, כל זה מתנובע מתוך אהבת תורה. חמדת תורה, אהבת תורה, חיבת תורה.
הרב, יש אנשים ש... נולדים עם פוטנציאל יותר גדול של אהבה, יש אנשים שנולדים שהם שמחים מעצמם.
כל אדם נולד לאהוב. בדק, זה כתוב כאן באורות. כאן אומר, תראה, בתפתח, תפתחו באורות התחייה, הוא מדבר שאדם נולד עם אהבה. כל אדם, בלי יוצא מן הכלל. עקמה, החיים יכולים לבלבל את האדם. כתוב ככה. כן, י' ז' ודף סמך ת' דף סמך ת' תקרא, אתה קורא עברית?
כן.
תקרא.
האמונה והאהבה הן תמיד מחוברות זו עם זו, כששתיהן זורחות בנשמה בשלמותן. וכשאור אחד מהן שלם לגמרי, מתעוררת השנייה
בכוחה,
ויוצאת ממעמקי הנפש להאיר בכל מלואו.
אין אדם, זה שתשובה לשאלה שלך.
אין האדם מוכשר לשום כוח הרוחני שבעולם, לשלמות גדולה כזאת, שהוא מוכשר לאמונה ולאהבה.
נולדת לזה.
אז נולדת עם אמונה ואהבה.
כן, זה כמו, כן. כמו שאומרים, אדם נולד עם שכל. כן? זה לא דבר זר. רק מה, הוא צריך ללמוד בשביל להוציא מן הכוח אל הפועל. זה לא גם אהבה. אהבה, אדם נולד עם אהבה. התכונה הזאת של אהבה זה התקשרות, התחברות. האדם הוא חלק ממשהו. אבל אם האדם מנותק ותלוש, אז הבעיה, יש לו בעיה, אבל זה לא הטבע שלו, זה דבר חולני. האדם מוצא את עצמו מנותק ותלוש.
ובזה שאתה לומד תורה, אתה לומד כביכול לחזור לטבע שלך.
בטח. אהבה. כן, נכון, נכון.
לגלות את האהבה.
נכון.
ויש אנשים שהם לא לומדים תורה. כשלא לומדים תורה, שהם יכולים לגלות
את האהבה. כן, כל אחד, כל אדם, יש לו את התכונה הזאת של אהבה. אומרים בדרך כלל, בחינוך אומרים שילד שקיבל אהבה בילדותו, זה יתגלה בבגרותו. ילד שלא נתנו לו אהבה, הורים, הרי ברגע שנולד תינוק, ההורים נורמליים, הם נותנים אהבה לתינוק. לא צריך להגיד להם. הם כל היום סביב התינוק. חבקים אותו, ונותנים לו חום, ואהבה, כל הדברים האלה. אבל יש הורים, יש עם כל מיני סיבות שהם לא נותנים לתינוק את מה שהוא זקוק. אז אומרים שהתינוק שקיבל אהבה בילדות, הוא יתגלה בבגרות. והתינוק שלא קיבל אהבה בילדות, יבוא למכון מאיר, כתוב.
תודה רבה.